שלוש, ארבע ו... אחר הצהריים טובים, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בשיעור השני בעצם על המשנה. שאחרי שבשבוע שעבר דיברנו קצת על המשנה, דיברנו על, על המושג הזה משנה, דיברנו על סדרי המשנה, דיברנו על, על חלוקת המסכתות ועל על הארגון של הקובץ הזה שנקרא משנה, אבל לא דיברנו באמת על, על, על מה, מה קרה שם כשנוצרה המשנה. אז היום אנחנו הולכים לעשות את זה, ואנחנו הולכים להיכנס בשער הזה דרך שאלת הכתיבה של המשנה. וזאת למה? מכיוון שכשאנחנו מדברים על, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אנחנו, האסוציאציה הראשונה שעולה לנו בעקבות הגמרא מסכת תרומה, תמורה, סליחה, ודברי הרמב״ם שנראה בהמשך, אנחנו ישר מדברים על, על, על המשנה שהפכה אולי להיות, נקרא לזה קו פרשת המים, בין תורה שבעל פה לבין תורה שקוראים לתורה שבעל פה, אבל היא בעצם תורה שבכתב. אנחנו הרי קוראים לכל הספריות הללו תורה שבעל פה.
אז אני רציתי לשאול לך שבוע שעבר, אבל...
שאל, אז שאל עכשיו.
כי אתה הראית שבוע שעבר שהיו קבצי משניות שקדמו למשנה, שכבר היו בכתב.
לא אמרתי שהם היו בכתב.
מה, קובץ?
לא אמרתי.
אני עסקתי בגלל שקראת על זה קובץ.
אתה צודק, אבל אתה צודק, אבל אתה טועה. זאת אומרת, אולי, לא יודע. כלומר...
היו קבצי משניות של... לא זוכר, אבל... לא רק של רבי.
נכון.
אבל השאלה אם... אתה בעצם נקרא תורה שבעל פה, אם היא כבר הייתה...
מי אמר שזה מיוק כתובי?
שלא
הייתה כתובי. אני הרהיב עוז ואשאל, מי אמר שרבי כתב את המשנה? אתה רוצה שאני אזרוק את הקלף, את האקדח המעשן כבר עכשיו? אני כאילו לא אבנה את השיעור הזה נכון. בואו תעברו לעמוד השני, בואו ד' תחת הכותרת מי כתב את המשנה. בסדר? אומר רש"י, מגילת תענית, רש"י בכלל במקור אחר, לפי ששאר כל משנה וברייתא לא היו כתובים, דאסור לכותבם, וזו נכתבה לזיכרון לדעת ימים העשורים בתענית, כך נקראת מגילה שכתוב במגילת ספר. כלומר, אומר רש"י, שמשניות וברייתות לא נכתבו, חוץ ממגילת תענית. כשאתה שואל אותי על איזה תקופה הוא מדבר, בוא נקרא. אמר לאביי לרב יוסף, אביי ורב יוסף, בסדר, שלישי רבי, דור שלישי רבי בבבל. קיים עליו משנת רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. ואומר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. מהו לאורויי במקום רבו? כלומר, אדם שרוצה לפסוק הלכה במקום רבו, והוא יכול לצטט משהו ממשנת רבי אליעזר בן יעקב. עכשיו, אני יודע שמשנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. אני יודע שאני אפסק הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. האם אני יכול לפסוק הלכה במקום רבי? כמו משנת רבי אליעזר בן יעקב. למרות שזה מקום של רב אחר, אמר לי, אפילו ביעת בקוטחה, תרגום לעברית.
ביצה ועל קוטחה.
חלב. ביצה בחלב, שברור לחלוטין ש... ביצה בחלב, ברור לחלוטין שזה...
קשר.
ברור, זה מותר, זה לא בשר, כן? אין, אין שאלה, אין דעה כזאת. אפילו ביעת בקוטחה, באו מיני מרב חיסדה, קולשן לידי רב הונה ולא אורי. כלומר, רב חיסדה שהיה תמיד במקומו של רב הונה, לא היה מוכן להורות הלכה, אפילו בשאלות הכי בסיסיות, הכי טריוויאליות, באו לשאול, תאמר, זה לא המקום שצ'אלת, בא לבצ'אלת, הרב שלי, אני לא יכול לצעוק הלכה במקום רבי. אמר לרבי יעקב בר אבא לאביי, עברנו דור, כגון מגילת תענית, דקטיבה ומאנחה, כן, מגילת תענית זה כבר, זה לא משנת רבי אליעזר בן יעקב, שהיא בעל פה, אלא זה מגילת תענית שזה כתוב, מהו להורו הלכה באתר דרבי? אמר לי, אחי אמר רב יוסף, אפילו ביעת בקוטחה, באו מיני מרב חיסדה ולא אורי. בסדר?
לא.
כלומר, אסור לך לפסוק הלכה בפני רבך, גם בדברים שהם כתובים אפילו. כל זה לא מעניין אותנו, אלא מה שמעניין אותנו זה רש"י בעמוד הבא. אומר רש"י, בעמוד הבא, זה נמצא בדף הזה, בדף הזה, בדף הזה, בדף הזה. אומר רש"י, רש"י, אומר רש"י, כגון מגילת תענית, דקטיבה ומנחה, עירובין סמך בית עמוד בית.
איפה הטקסטים האלה?
אולן בר, תנאות הטקסט, וריאש אותו לכתב, עוד מעט אני אקרא מתוך הספר הנפלא הזה. אומר רש"י, אלו ימים אסור להתענות, לאחי נקת מגילת תענית, שלא הייתה דבר הלכה כתובה בימיהן. אפילו עוד אחת, חוץ ממגילת תענית, אולי הכי קרי למגילה, על מה הוא מדבר? על ימיהם של מי? מגילת תענית זה קובץ של מה שראינו ברש"י הקודם, נכון? בעמוד הקודם. זה, זו נכתבה לזיכרון הדעת ימים האסורים בתענית. מגילה שבה מצוינים הימים שבהם קרו כל מיני דברים טובים. למשל, אתה מכיר אחד מהם, וקפה בכסלו ויום הידחנו כהתאמן יעינון דלא למספד. זה מגילה תענית. באחד באלול עד הספר גזירתה, באחד בניסן יתוקם תמידה, וכל מיני ימים כאלו שבהם לא מספידים, כן מספידים, לא מתענים, כן מתענים. זה מגילה תענית. אומר אשי, זאת הייתה כתובה, אבל כל האחרות, כל המשניות האחרות, אפילו עוד אחת. עכשיו שימו לב, על איזה תקופה הוא מדבר? חמישי למוראי בבל, רבי אבא בר ששואל את הבאי. כלומר, אם אני מבין נכון את רשי, רשי מבין שבימי הבאי, לא בימי רבי, בימי הבאי, מה?
לא הייתה עוד אחת כתובה.
אז מה היה? היה משניות כמובן, רבי ערך את המשנה, אבל מה הכוונה ערך את המשנה? מה הוא עשה?
בירר את הנוסח ושינן אותו.
ישנו. ואז היו אנשים שקראו להם תנאים, שזה בעברית שנאים, שזה בעברית בת זמננו
משננים.
משננים, שזה בעברית בת זמננו טייפ רקורדרים, נכון? שהיו עומדים והיו שונים את המשניות. הם ידעו אותם בעל פה. והנה אני קורא לכם.
כאילו קבצים מהלכים.
כן. אגב, יש דעות שניסו שאנשים האלה לא יהיו מאוד אינטליגנטים. כי אם הם היו מאוד אינטליגנטים, הם כבר היו מוסיפים פירוש, הסבר, כמה מילים תוך כדי, ואז הם היו משנים את הטקסט. אני קורא לכם מתוך ספרו של שאול ליברמן, יוונים, יווניות וארץ ישראל. יצא לי סריקה לא משהו, אז אני לא צילמתי לכם. אין, אנו יודעים בדיוק מה היה חלקו של רבי יהודה הנשיא בסידור המשנה. קיימת מסורת נאמנה שהוא שיקע את משנת רבי מאיר ביסוד המהדורה שלו, גרם ממנה אותם חלקים שלא נראו לו, הוסיף עליה את הוראותיהם של חכמים אחרים, בצירותו היה הולך רבי יהודה לבית מדרשו של רבי אליעזר בן שמוע למצות מידותיו, ושל כך נאלץ וכו' 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 וכו'. וכן היה בידו להוסיף ולשלב את הפירושים והמסורות של תלמידי רבי עקיבא במשנה הקדומה, בלשון אחרת להוציא קובץ חדש של משניות. הקובץ החדש נמסר לשינונם של בבית המדרש, וכך פורסמה המשנה. פרסום על פה זה היה בזמן ההוא כפרסום בכתב לכל דבר. התנאים נתייחדו בכל התכונות והסגולות שנתייחדו בהם ספרים מהלכים. ספרים מקרי ערך ביותר היו כמובן אלו שהוא... מה זה?
לא, זה מסביר מלא על כל המשחקים של להפוך את זה משהו שהוא מתחרס, שהוא נוח לזכור חיסור מחסרה, כל ה...
למה חיסור מחסרה?
אומרים שזה חסר כדי שזה יהיה נוח ל...
זה לא שם, זה דיון אחר, אבל ראינו בשבוע שעבר את הקבצים של אין בן, אין בן, אין בן. ראינו, האישה נקנית, יבמה נקנית ודברי נקנה, נכון? זה מאוד הגיוני. שיש איזשהו סוג של ריתמוס כזה, שאתה צריך לשנן אותו בעל פה. ואז הוא מביא כמובן איזו מילה ביוונית, תמיד צריך להביא איזו מילה ביוונית, שככה קראו להם. מקבילתה היא, לא זוכר, אני לא מצליח לקרוא, בחונות, בדוקות ומוגהות. רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, העיר שלתן בבית מדרשו, רבי יצחק קרובה, הייתה כל המשנה בחונה. בסדר? והיו תנאים שהיו ידועים כדייקנים, וברור שהתנא היה מעין ספר חי, אבל השאלה היא מה היה טיבו של הספר הזה, כיצד הותקן וסודר החומר רב השנים, טוען ליברמן, בסדר? וזה לא קטלה קניה באגמה, ורשי משכנע, אני חושב, מבהיל, אבל זה מה שרשי כותב, שהמשנה לא נכתבה, אלא רבי לקח קבצים קדומים, ליטש אותם, פסק הלכה, לא פסק הלכה, דייק אותם, השאיר חוץ חלק מהדברים, ערך אותם, סגנן אותם קצת, נכון? בחן אותם, ואמר, זה הקובץ של
המשנה.
ואת כל זה עושה בעל פה. עכשיו, אנחנו חיים בעולם שבו הכל כתוב, אז אנחנו רגילים לו. אבל כשאתה חי בעולם שבו הכל בעל פה, אז אתה עושה את זה בעל פה. זה לא נראה לך מופרך. בסדר?
האם...
יש דעות אחרות, לא להיבהל. אבל זאת הדעה המובילה ביותר. כן.
האם אין ממצא ארכיאולוגי...
לא.
על שום דבר.
חגלך את מה שאמרת עכשיו.
על שום... שום ממצא ארכיאולוגי על שום מקור תנאי.
יש ממצאים ארכיאולוגיים, אם אתה יכול לייחס אותם לתקופת התנאים, אני לא בספיק בקיק. אני לא, מה? למשל, יש בעין הנציב היום, יש פסיפס שחרוס לעין כל בחזית בית הכנסת של עין הנציב, שעשו אותו כל אנשי עין הנציב, כל אחד עשה את חלקו, ופסיפס כזה מאוד 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 גדול, שבו משוחזר פסיפס, שבו משוקעות הלכות שמופיעות דומני בירושלמי. נכון שאני טועה, בסדר? וענייני תרומות ומעשרות שקשורות לבית שם.
טקסט כאילו?
טקסט. עכשיו, אני חושב שזה ירושלמי, לכן זה לא נראה לי מספיק.
זה גם לא מעיד על
כזה... לא, אם, אני לא מספיק בקי, אבל אם התיארוך של האבנים, של הפספס המקורי הוא לימי המוראים, זאת אומרת שהיה אז איזשהו טקסט על פה שמישהו שיקע אותו בפספס. זה היה משהו כזה. אבל אני לא מכיר, בסדר? אני לבושתי לא מכיר טקסט תנאי עם עדות מתקופת התנאים שהוא כתוב. זאת אומרת, אני לא יודע. כאילו, טקסט כזה. אני לא מכיר, בסדר? אני לא מכיר. לא מכיר. לא מכיר? בסדר, אני לא מכיר, אז אני לא... אני לא יודע, לא יודע מספיק.
אז מה המהפכה הגדולה של רבי עשה?
מה המהפכה הגדולה של רבי עשה?
באותו תקופה, יש לנו המון 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 כתבים של אבות הכנסייה, שכן יש אותם.
עוד פעם, אין לנו אותם במקור.
את כתבי אבות הכנסייה?
הרי כל הבשורות של הכנסייה להבדיל אלף אלפי הבדלות...
לא בשורות, כתבי אבטופלימוס וכל האלה...
מאיזה תקופה זה? מהראשונה לשנייה לספירה?
מהשלישית רביעית.
אני אומר, יש לך טקסט מקור או שיש לך שמועת על פה שמישהו כתב אותה בדורות אחר כך? לא בקי. לא בקי, לא יודע. אני צריך לומר ביושר שיש דעות אחרות, בסדר? אנחנו הלכנו ישר אל הקיצוני, אל הכיפי, כן? כאילו, אבל השאלה... מה, לפי התפיסה הזאת, מה הייתה המהפכה של רבי? אז קודם כל יכול להיות שלא הייתה כל כך קיצוני. בסדר? סתם אני אומר. כאילו, אנחנו מניחים שהייתה איזושהי מהפכה קיצונית, אז אנחנו צריכים להסביר אותה. אולי לא הייתה מהפכה כזאת קיצונית. היו קבוצים קדומים של רבי עקיבא, היו קבוצים של רבי אליעזר בן יעקב, הייתה משנת רבי מאיר, הייתה משנת רבי חייא, היה כל מיני משניות. ורבי...
ניצח.
מה זה?
רבי פשוט ניצח.
רבי פשוט ניצח.
איפה שתייחסת לאיזשהו עשה משהו
מהפכה ניתון? עוד רגע נראה את זה. זה בסוף בסוף זה הרמב״ם.
הרמב״ם כאילו אומר שרבי עשה משהו...
אני אראה לך. עכשיו, הרמב״ם כל כך חזק בניסוחים שלו, שהוא כובש במרכאות את ההיסטוריה היהודית. אגב, הרמב״ם מנסה לעשות משהו דומה. זה חלק מהמומנט שלו. בסדר?
אז לפי רשי, כאילו, הפעם הראשונה שתורה שבאלת מהתחלות מהם נפצת את הכתב, זה רשי ואבונה?
זאת שאלה מעניינת. עוד רגע נראה גמרא. בוא נראה. טוב, אנחנו כבר לא לומדים כסדר היום, אז אני אזרום... לא, זה בסדר, בסדר גמור. אין סדר למשנה. בוא נראה מה כותב, אומרת המשנה, הגמרא במסכת מורה. זה באות ג', אנחנו יודעים מהסוף להתחלה היום. בסדר? בעמוד השני באות ג'. אומרת הגמרא. כיסא לי קרב דימי, כן, לאיפה הוא עלה?
לארץ ישראל.
לארץ ישראל. אשכחה לרב ירמיה, אז הוא ראה את רב ירמיה שכבר עלה לפניו, תייתי וכמר משמד רבי יהושע בן לוי, מניין לנסחים הבאים עם הזבח שאין קרבים אלא ביום, תלמוד לומר, או לנסקיכם או לשלמכם, כן, זה פסוק במדבר. מה שלמים ביום, אף נסחים ביום. בסדר? כן, אתם מבינים? איזשהו לימוד מקומי, אני לא רוצה להיכנס אליו כרגע שזה קרב רק ביום. אמר, אי אשכחי דקטיב איגרתא, כלומר, אם הייתי מוצא פה מישהו שכותב איגרות, שלחי לי לרב יוסף, בסדר? ולא תסמי מנחת נסחים ממתניתין. כן, כבר הייתי שולח לרב יוסף, שלא יוריד את מנחת הנסחים מהמשנה, זה קשור לגמרא שם בתמורה, אני לא מכניס אתכם לעניינים, ולא קשיע כאן בנסחים הבאים עם הזבח, כאן בנסחים הבאים בפני עצמם. שואל את הגמרא, ויהו להיגרת, מי אפשר למשלך? מה, ואם היה לו מישהו שכותב איגרת, הוא יכול לכתוב את זה? הוא יכול לשלוח את זה? עוד פעם, שימו לב על מי אנחנו מדברים. על רב דימי.
מה זה בכי אפשר? מה
השאלה
פה בעצם?
והאמר רבי אבא ברדה רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, כותבי הלכות כשורף התורה. מתאים לרבי יוחנן, אני אראה את זה עוד מעט. והלומד מהם אינו נוטל שכר. כלומר, מה זאת אומרת? אם רק היה לי מישהו שהיה יכול לכתוב איגרת, הייתי שולח לו. כן, אם רק היה אינטרנט, הייתי שולח לו מייל. נראה לך שמותר לכתוב את זה? הרי מי שכותב את ההלכות, הוא שורף את התורה. למה?
כי כל מה שכתוב זה התורה. כאילו זה...
למה? למה לכתוב הלכות זה לשרוף את התורה? אתה צודק, תסבב עוד קצת. זה בגלל שלא התחלנו את הדף כסדר, אז אין לכם עוד תוצר מילים בשביל זה. כן.
אני מכיר איזה אמרה שתורה שבעל פה... כאילו הייתה בעל פה כדי שתוכל להשתנות. אבל כשכותב אותה, אתה מקבל אותה ואתה מוצאים את היכולת להשתנות.
אוקיי, אנחנו עוד רגע נראה את כל הטקסטים האלו, כי אנחנו לומדים מהסוף להתחלה היום. קרה פה משהו. זה עוד שנייה הולך להתפוצץ. קיבלת הודעה.
זהו, לא, זה מקליט.
זה מקליט, זה מקליט. לא, אני מפחד. טוב, אז... דרש...
יש כאן איזושהי תכונה שהיא ייחודית. כאילו, אנחנו אומרים, כאילו, הדרך הכי קלה היא תפוס משהו שאני... כשאני שואל, כמו שגם הרמב"ם אומר, שהמצוות ניתנו בחפצים תפילין כדי שנוכל לתפוס אותם. אז הדבר הראשון שאנחנו אומרים, אוקיי, מה כל כך קדוש בתורה? שהיא כתובה. כאילו זה דבר
משתיים. אבל זה התורה שבכתב, זה בדיוק הפער בין התורה שבכתב ותורה שבעל פה.
נכון, לכן אומרים, אל תכתוב את זה, כי אז אתה כאילו, הדבר שמאחד את התורה שלנו.
יפה מאוד. כלומר, אם אתה כבר כותב כל דבר, אז כל מה שכן כתוב הופך להיות דומה להכל. ובאמת, באמת, באמת, היום כשאתה מסתכל, מי שלא באמת יודע, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל כתוב, הכל בספרים.
אז זה הפחד הטכנולוגית שאנחנו כבר כותבים לקלף, כשזה נשאר משהו.
אז זה נכון. כלומר, המקום שבו נשאר הקלף של חמשת חומשי התורה, באמת הופך אותם למשהו אחר. זה נכון. זה לא מקרי. יותר מזה, יכול להיות שחומשים מודפסים, יהיה מי שיגיד שאולי הם לא צריכים גניזה. יכולים לחזור, תחילו לדבר על זה. בסדר? שם השם, שם השם, בוא נוריד רגע את השאלה הזאת, אבל כאילו זה מאבד משהו מהקדושה שלו, ודווקא הקלף עוד משמר משהו. זה מעניין, אנחנו ממש ממש נקרא עוד מעט את רולן בארט ונראה את הדברים האלה כתובים, כן.
אולי זה המשך המאבק עם הכתות שהיו בארץ ישראל, מבית שני, כלומר שהם קידשו כל טקסט, כמו שאנחנו יודעים שהנוצרים הכניסו את כל טקסט של אותה תקופה
לקדושה
שלהם.
ותמשיך.
אז כמאבק נגד זה, אז התנאים אמרו, לא הכל כתבי קודש, יש כתבי קודש, והשאר זה לא כתבי קודש.
אלא זה על פה.
כן.
עכשיו, יותר מזה, דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמי נדר יש לקיש, כתוב אחד אומר...
אוקיי.
כתוב אחד אומר, כתוב לך את הדברים האלה. וכתוב אחד אומר, כי על פי הדברים האלה. כן? כמובן שהדרשה של על פי הדברים האלה זה מזכיר לו את... על פי, כן, הפשט הוא אחר, אבל הדרשה יפה, לומר לך, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב, ושבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה. זה מוכר, מופיע, זה מוכר יותר מהגמרא בגיטין, אבל נכון, עוד רגע נראה אותה. כלומר, אתה לא יכול להחליף, דברים שעל פה צריכים להיות על פה, דברים שבכתב צריכים להיות בכתב, אגב, אומרן, כן, לאומרן על פה או לאומרן בכתב, זה שפה מאוד יפה, ותן הדבר רבי ישמעאל, כתוב לך את הדברים האלה, אלה אתה כותב, אבל אין אתה כותב הלכות. כל זה מקשה על רב דימי, איך הוא העלה בדעתו בכלל לחשוב שאם היה לו כותב אגרות, הוא היה כותב אגרת. עונה הגמרא, אמרי, דילמה, מילתא חד את השני. כלומר, דברים חדשים מותר. אולי דברים חדשים מותר. אולי. דילמה. אולי דברים חדשים מותר לכתוב. מקור, דעה רבי יוחנן וריש לקיש, מאיני בספרה דאגדת בשבת. כלומר,
היו קוראים,
מה? בספר אגדות בשבת, ולא?
ולא מדברים אגדות.
ולא אומרים את זה בעל פה. ודר שיחי, את לעשות להשם, הפרו תורתך. אמרי, מוטב, תעקר תורה, ואל תשתקח תורה מישראל. זה מאוד יפה. כלומר, יש לי פה מתח פנים תורני. מצד אחד אני רוצה לשמור על התורה, כלומר, לשמור עליה בעל פה, כלומר, לא לכתוב כי אסור לכתוב. כי זה נורא לכתוב, כי זה חמור לכתוב.
קור התורה.
מצד שני...
מעניין קור במובן של הכרה, כאילו. מפסיקה להיות קוריה.
שרוף אותה, עקר אותה, עקור אותה, אין חינם. מצד השני, מה האלטרנטיבה? שהיא תשכח. למה?
כי היא תיעלם.
אם אני אגיד, ישמוך על העל פה, אז היא תיעלם. מה עדיף?
יש הבדל בין הלכה להגדה?
לכאורה לפי המגמרה פה, אין הבדל, סתם, בזרימה של הסוגיה, נכון, הסוגיה עוברת מהלכה להגדה ולא מעוטטת. כן, לפעמים אתה יכול לראות שיש איזה איתות או סימן פה, כאילו, אין הבדל, לכאורה. מוסיף השיטה מקובצת גרסה שהייתה לפניו, לישנה אחרינה, אמרי, רבנן הגרסה יוסמיכי. וכיוון, ואיקה שכחה, כתבין ומחתין. וכי משתכחנה מילתא מאיינינן בספרה קיה דרבי יוחנן וריש לקיש אבו מאיינה בספרה דאגדת בשבת. כלומר,
הם ניסו לזכור בעל פה.
באופן עקרוני הם עבדו בעל פה. היה להם איזה גיבוי, כן? והגיבוי הזה, כשהם לא היו סגורים על עצמם, הם רגע היו מציצים. זה כמו שאתה לומד לקרוא בתורה בתיקון סופרים, אתה מדי פעם מסתכל בצד השני. אתם מכירים את זה? שאתה בודק את עצמך ורגע בודק כאילו שיש שם הרביעי, לראות כאילו איפה אתה בדיוק, אז אתה, זה בדיוק מה שהם היו עושים. כלומר, שימו לב שוב, אנחנו מדברים על רב דימי, זה אמנם לא הבית, אבל זה דור לפני, בארץ ישראל. הגמרא מספרת על רבי יוחנן וריש לקיש, שהיה להם איזה ספר, אבל מה בדיוק קרה שם? איזה רבי שכתב את התורה, לא בדיוק כתוב כאן. נכון? מי המקור? אמרנו הרמב״ם. תעברו לעמוד הרביעי, שבו כבר יש ציטוטים של בארץ, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כותב הרמב״ם הקדוש. רבנו הקדוש, חיבר המשנה. יש? יופי. וממות משה רבנו ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדים אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור, ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור, כותב לעצמו זיכרון השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה ברבים. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע. נראה אחר כך את הווריאציה הזאת של לכתוב לעצמך את תקציר הדברים שיהיה לך. ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדו מפי השמועה, אלא במידה מ-13 מידות הסכימו עליהם בית דין הגדול. וכן היה הדבר תמיד, כן, זה כוחו של מי שמייצר את ההיסטוריה, וכן היה הדבר תמיד, עד שרבנו הקדוש, והוא קיבץ כל השמועות, וכל הדינים, וכל הביאורים, והפירושים, ששמעו ממשה רבנו, ושלמדו בית דין שבכל דור ודור, בכל התורה כולה, וחיבר מהכל, ספר המשנה. נכון? תיאור... חווה קול כזה של הרמב״ם שמה? אוסף את כל החומר שנכתב עד אליו, וכל המקומות, לאורך כל הדורות, ותוכן אותו, ומוציא את הספר שנקרא המשנה. ושיננו לחכמים ברבים, ונגלה לכל ישראל, וכתבו הוא כולם, וריבצו בכל מקום. בסדר, זה ממש מעבר מ-0 ל-100, נכון? מ-0 ל-1. עד אז, כל אחד כתב לעצמו בקטנה, בפנקס. כל אחד לימד בעל פה, תמיד לימדו בעל פה. ברבי אסף את הכל, ערך את הכל, וכולם העתיקו את זה וכתבו את זה כל הזמן. ממש שינוי מ-0 ל-1. למה? כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל.
כאילו כולם לך גם חיכו, נו, מותר לכתוב כבר?
יצא שבת. ולמה עשה רבנו הקדוש כך ולא הניח הדבר כמות שהיה? לפי שראה שהתלמידים מתמעטים והולכים. והצרות מתחדשות ובאות, ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגלים והולכים לקצוות, חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם, כדי שילמדו במהרה ולא ישכח, וישב כל ימיו הוא ובידינו ולימדו המשנה ברבים.
לא יאמן, אז כל ההיסטוריה שאנחנו מכירים זה, זה כאילו מה זה היסטוריה? מה שגדלנו, ההיסטוריה שגדלנו עליה, זה הרמב״ם?
מה אתה מתפלא?
וגם אני חושב שזה גם הכי, כאילו אמרת את זה, שגדלנו עליה. זאת אומרת, יש משהו שהוא נורא קל לעיכול בבינארי יותר, שאתה אומר, כן, פעם זה היה הכל בעל פה, עובר משה רבנו לכולם. ואז הגיע זה אחד, אמרו, טוב, חבר מהפכה, צריכים לכתוב את הכל כמו שצריך.
אוקיי.
הרמב״ם הוא הכי קל לעיכול היסטורי במובן הזה, לדעתי. זאת אומרת ש... קשה יותר להקל ולהבין התפתחות הדרגתית, איטית. שבהתחלה הם התחילו להגיד אפשר לקבוע אמירות, נכון? כאילו אפשר שכל אחד התחיל להגיד רק משהו אחד, מה ההלכה, דפקטו, ולאט לאט פתאום טוב להתחיל לכתוב
את ההגדות. צריך לומר ביושר, אני שומע, אני שנייה רגע אומר, צריך לומר ביושר שגם בתוך המחקר יש דעות שונות. כלומר, לא כולם מסכימים עם ליברמן שקראנו ועם הקריאה הזאת של רש, כן, אפשטיין טוען שרבי באמת כתב את המשנה והוא ניסה להכריע ברוב המקרים ולייצר איזושהי הלכה אחידה, והיא כבר נכתבה בימיו. מי עוד? אלבק כותב שרבי היה לו כבר נוסח לפניו, הוא לא שינה ממנו הרבה. זאת אומרת, יש דעות שונות לגבי מה קרה שם בדיוק, אנחנו לא באמת יודעים. אבל כשאתה קורא את רש"י, אתה לפחות משתכנע שיש אפשרות אחרת. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, הניסוחים הללו של הרמב״ם ביחס למשנה, הם אותם ניסוחים של הרמב״ם וריאנטים ביחס לרבשי ורבינה ביחס לגמרא. ואז כשאתה קורא שגם ביחס לגמרא יש דעות אחרות, ולא כולם חושבים שרבשי ורבינה ישבו, עשו קומפייל של כל הטקסטים שהיו לפניהם וכל המסורות וכל השמועות מכל בתי המדרש במאות שנים ואלפי קילומטרים ופרר, עשו מזה גמרא. אלא שהביטוי רבשי ורבינה סוף הוראה משמעו שהם פשוט היו אחרונים. אבל היו הרבה גמרות שנערכו בהרבה מקומות במשך מאות שנים.
לא היה
עורך. לא היה עורך אחד. ואף אחד לא טען שהם היו האחרונים שעשו את זה, שהם היו המהנדסים של הכל, אלא הם פשוט היו האחרונים. רבשי ורבינה סוף הוראה, מה שאומרת הגמרא בבא מציע, במובן של האחרונים, לא המלקטים והמסדרים. עכשיו אני לא מדבר כרגע על הסתם, אבל המאסף והמלקט וכל אלו שמופיעים אצל הלבני. מה זה?
אז מאיפה הרמב"ם מביא את המידע הזה?
למורנו ורבנו הרב שגר, מקובל לומר שיש שלושה ש"סים. יש הבבלי והירושלמי והש"ס של הרמב"ם. לא בניסוח כזה. זאת אומרת, הרמב״ם הוא רמב״ם.
הוא עצמו עושה את זה, לכן כאילו...
זה חלק מהעניין. הרמב״ם כותב את זה במבוא לנוסח המשנה, ליד החזקה, כדי להגיד, ואני עכשיו, בגלל שהצרות רבות בישראל, והתורה משתכחת, ואנשים לא לומדים באמת תורה, ומתעסקים הרבה זמן בדברים אחרים, ושוכחים את העיקר, ולא מצליחים לפסוק עליך, תקראו את היד החזקה, באתי אני לכתוב את היד החזקה, זה מה שילמד, זה ממש מה שהוא מנסה לעשות.
זה ממש כמו שרבי עשה.
ברור, ברור שהוא משם את עצמו במקום הזה, רק מה? נבך, זה לא עובד לו. זאת הרמב״ם לא מצליח.
מה לא עובד לו?
הנה, על הרמב״ם יש את הרייבד, את הכסף משנה, את המגיד משנה, את הלחם משנה, ויש טור, ויש בית יוסף, זה לא מצליח. ואנשים לומדים גמרא. זאת אומרת, הפרויקט של הרמב״ם, שאתה קורא את היד החזקה, שאומר, תקשיב, כתבתי פירוש לנוסח, פירוש למשנה, לא לנוסח, פירוש למשנה, תלמד משנה עם הפירוש שלי, קבל כבר בפירוש שלי, נכון, זה הוא כתב בצעירותו, אתה מקבל בפירוש המשנה לרמב״ם, מה? תמצאות, פסיקת הלכה, שורה תחתונה, נכון, אתה ממש במודל כאטי כזה, אתה יכול כאילו לקרוא משנה עם פירוש המשנה של הרמב״ם, להבין את העניינים, רוץ משם ליד החזקה, שזה לא ספר גדול בסוף כשאתה מתבונן בו, תקבל את ההלכות כמו שהם, כשמה מייחד את היד החזקה, אין מקורות, אין הפניות, אין מחלוקות, אין את כל הסיפור שהיה לפני כן, אלא...
אין מורכבות.
אין מורכבות, יש הלכה, זה מאוד מאורגן, זה מאוד מסודר, זה מאוד משכנע, זהו, עכשיו אתה פנוי מה לעשות?
לגות במושכלות.
לגות במושכלות, מה שהיה להוכיח, תתחבר לקדוש ברוך הוא, תהיה שכל והכל יהיה בסדר. מעשה גדול, מעשה קטן, ודבר גדול, דבר קטן. זה הסיפור של הרמב״ם. זה לא מצליח מבחינת הפרויקט שלו. אבל כשאתה קורא את זה בהקדמה, אתה מבין בשאלה...
זה מפוץ מיתוס מסוים. אני מרגיש כמו ש...
אני מכונן פה מיתוס, מה ניפוץ? אני קורא את זה בהתרגשות גדולה.
אני מרגיש כמו שכשהבנתי שהאמריקאים בעצם עשו פשעי מלחמה נוראים כמו הנאצים, אז
ככה... לא, אתה חושב שזה נכון?
פצצת האטום, קורקט.
זה לא כמו הנאצים, אל תשפיע.
במלחמה.
זה לא אותו דבר.
לא ניכנס לשואה.
לא, ניכנס לשואה, זה לא אותו דבר.
לא, לא, בשואה בחרו... במלחמה. פשעי מלחמה של...
טוב, זה לא הנושא של השיעור, אי אפשר לנתק. הניתוק של זה הוא... טוב, לא חשוב, לא מקבל אותו.
אוקיי. בכל מקרה, אבל כשאתה... או כל מיני מיתוסים אחרים שהמנצחים כתבו ואתה גדלת עליהם מגיל אפס. ואז פתאום אומרים לך... זו הסברה שלכתב... זה הרמב״ם כתב אלף שנה אחרי שהגמרא כתבו אותה, וזה בכלל... לא אלף שנה, 500 שנה.
יש שאלה מתי כתבו את הגמרא, אבל לא נפתח את זה כרגע.
זה אלף...
יובל, היסטוריה זה his story.
וזה אמר פרופסור שלום רוזנברג, שלרמב״ם לא סתם קוראים באנגלית מיימונידס, כי כל אחד אומר מיימונידס, מיימונידס. אני שומע את מה שאתה אומר, יש משהו בחמימות התמימה והילדותית, ויש משהו תשמע, אני סליחה שזה, אני לא אומר כלום, זה רשי, בסדר, כאילו אם אני לא קורא נכון, תתקנו אותי. עכשיו, ברור שהרמב״ם אומר את זה. עכשיו, אתה שואל מאיפה המקורות של הרמב״ם הטקסטואליים, איפה הרמב״ם מעגן את עצמו? אני לא מסתיר, אלה המקורות, הגמרא בתמורה אומרת את מה שהיא אומרת.
כי יש השלכות בעצם לשאלה אם המשנה נכתבה או לא.
למה השלכות? מה השלכות?
זה לא רק האם באמת כתב, הרי למה זו שאלה מעניינת? למה אנחנו מתעסקים בשאלה הזאת? האם באמת כתבו את המשנה או לא, מעבר לשאלה החביבה, אם היה טקסט כזה לפני, לא יודע, תקופת ה...
תכלס, זה לא כזה מעניין.
זה כן מעניין,
כי אז... כתבו את זה במאה הרביעית ולא במאה השלישית.
האם מה שהגיע לידינו, האם זה באמת מה שרבי יהודה הנשיא עשה? והאם מה שהגיע לידי המוראים זה מה שרבי יהודה הנשיא עשה?
אז אתה רואה שהגמרא בעצמה אומרת בכמה מקומות, אי משבשת, אי מתרצת, והיא אומרת חיסור מחסרה, והיא אומרת אחי כאמר, והיא אומרת, היא שואלת איסמיה, נכון? יש מקומות שבהם רב יהודה שואלת רב, רגע, איסמיה, מה, זה משנה לא נכון, אתה רוצה שאני אמחוק אותה? לא, 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 תתרץ מתניתך בכך וכך וכך.
כן, אבל תתרגם, אתה מרגיש שזה כלים שהגמרא משתמשת בהם בשביל לעקוף את המשנה. לא, שבאמת המשנה היא לא משנה, כלומר, לא, כמו שהגיעו כל מיני קבצים לידיו של רבי יהודה הנשיא, ככה הגיעו כל מיני קבצים לידיו
של... אבל למה זה מלחיץ אותך? הרי בכל מקרה כל מי שפוסק הלכה מתוך משנה הרי זה מבלה עולם. אתה לא יכול לפסוק הלכה מהמשנה, כי המשנה בכל מקרה לא אומרת שום דבר הלכה למעשה שאפשר ללכת איתו לשוק. למה?
אז למה המשנה היא ספר רלוונטי? עדיין, שגילו? כלומר, האם אחרי הגמרא למשנה יש משמעות?
קודם כל, במשך מאות שנים, כדבריך, אף אחד לא למד משנה. משנה הייתה לא רלוונטית. למדו גמרא. משנה הייתה איזשהו טקסט שעליו תלו את הגמרא. אבל מה שעניין זה היה סוגיית הגמרא. היום, אגב, הרבה מאוד בתי מדרש, בעיקר המתקרים חרדים וכולי, לא לומדים משנה, כי לומדים משנה יש בכיתה ב' כדי לשנן בעל פה, כי זה קשה גמרא, כי לא יודעים ארמית. ברגע שאתה כבר מסוגל ללמוד, תיכנס לגמרא. המשנה לא פר, היא לא טקסט מספיק מעניין ומספיק רלוונטי ומספיק עצמאי שאפשר לעשות איתו משהו.
כן, בשונה מהתנך, שגם גם לא קרה מצב דומה, התנ"ך הוא כתבי הקודש, הוא הטקסט המכונן, הוא לא טקסט שהוא הלכתי בלבד, וגם ההלכתיות שלו היא כאילו היא איזושהי ראשוניות הלכתית, אבל באותה מידה, משנה, ספרה ספרה, מדרשה הלכה, אין ביניהם באמת הבדל. כאילו, למה למשנה יש משמעות? למה למשנה יש תוקף?
עוד פעם, איקה למען...
אם מה שרבי יהודה הנשיא עשה, זה בעצם...
א', איקה למען דאמר שרבי יהודה הנשיא ניסה לפסוק במשנה. ואיקה למען דאמר שזה הטקסט שהוא כתב, וזה הטקסט שהגיע אלינו. בואו נשאיר, נשים את זה רגע אחד ברבנים,
חוקרים. לא, אבל יש משמעות
לשאלה. ב', איקה למען דאמר שאין משמעות למשנה. באמת, אל תלמד משנה, זה בזבוז זמן, תלמד גמרא. ומי שעושה תושב"ע ולומד משנה, אז בסדר, הוא יוצא זין. אבל באמת, 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 צריך ללמוד גמרא, נכון? ראינו נוהגים כאן. ג' מה זה? הרמב"ם עצמו
אומר, טוב, אם אני
יודע להכיר את הסוף. ודאי, ודאי, ודאי. וגם הרב ליכטינשטיין שקרא ללמוד משנה ורמב"ם אמר שזה למי שלא מתאים לו ללמוד גמרא, ועורר עליו את התגובות וכו'. אבל מה שקורה בעשרות השנים האחרונות, או בשנים האחרונות בפרט, זה שיש איזשהו טרנד חדש שמוביל אותו ממקום מסוים רבי אבי וולפיש. הרב נגן כתב את ספרו נשמת המשנה ונתן את השם היפה הזה, ועוד אחרים שכותבים, שאומרים, רגע, 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 המשנה היא ספר עם משמעות, כי הוא ארוך, כי יש בו יצירה ספרותית, כי יש בו מבנה, כי יש בו עומקים שהם מעבר לפסיקת ההלכה, כי יש לו איזושהי מערכת שחורזת מסכתות ופרקים ומערכות יותר רחבות, ואז פתאום הם מחזירים לטקסט הזה את ההדר ואת הרכיבים העודפים שלו, שלפעמים נמצאים בתוך כתבי הקודש. כי מה שהופך אותו לכתבי הקודש זה העובדה שיש בו איזשהו סוג של ערך מוסף שהוא מעבר לזה שהוא רשימת מקולת של הלכות מותר, אסור, אסור, מותר, שאפילו לא בנויה כמו מדרשי הלכה על פסוקים מסוימים כמו הספרי והספרה. זאת אומרת, זה התהליך, רציתי לדבר עליו בשבוע הבא, אבל אני יכול כבר להגיד אותו עכשיו. הנה אמרתי שבו המשנה חוזרת להפוך להיות טקסט קנוני עצמאי, שהוא לא רק פיגומים לתלות עליהם את הסוגיות של הגמרא, שבאמת, אתה רואה נגיד את איך מודפס ירושלמי בדפוסים הישנים, המשנה היא לא רלוונטית, אין משנה. יש בלוק של גמרא, והיום איך בירושלמי, היום מדפיסים את כל פרק המשנה בהתחלה, שיהיה לך, נכון? ואז אתה מקבל את הירושלמי בחבילה. כי ככה זה הופיע בירושלמי. אגב, ככה זה גם הופיע בבבלי. המבנה הזה של משנה גמרא, משנה גמרא, משנה גמרא, הוא וריאציה מאוחרת, שיצרו איזשהו סוג של פרצלציה של אחד והשני. המשנה הייתה איזשהו סוג של בסיס, אבל הגמרא הלכה קדימה. והלכה קדימה, כמו שיודע מי שלומד כאן, הרבה מעבר ללפרש את המשנה, היא יצרה יצירה משל עצמה בהרבה מובנים. והמשנה נעלמה. קדימה, דביר. שמחים שתפסנו לך את האוזן.
לא, זאת אומרת, אני שומעת מצפי רחוב, היה את העניין. לא למדתי ש"ס משנה, באופן...
כן, אבל הרבה פעמים שלומדים את ש"ס, נכון, הרבה פעמים שלומדים את ש"ס המשנה, בעיקר במקום כמו מצפי רחוב, זה כדי שיהיה לך בסיס, אם אתה תקן אותי אם אני טועה, ללמוד גמרא.
זהו, אני לא הרגשתי ככה.
לא הרגשת.
אני חושבת שזה לא מה שהרב סבא תוכי בהם, הלכתי לקרוא את עצמי, אבל לא, הרגשתי שיש משהו במשנה שיש לה סיפור אחר. אני כאילו מאוד...
אני מסכים לגמרי. אני זוכר את רב דוד...
התנהלתי בלי קשר לגמרא, עם המשנה.
יפה, יפה.
יש לי אהבה לה.
בסדר גמור, זה...
זה ראייה שורש מתרשכה ובשיח, לא מצפר יכול.
לא יודע אם זה ראייה, אבל כן, אוקיי. טוב, אז כאן בעצם כבר...
נקראתי את בבלי קשר לגמרא, לאופן עצמי.
בארט פה הוא לא קשור, הוא סוגיה אחרת. בסדר, אז בעצם אני רגע חוזר על המהלך שעשינו. התחלנו מלדבר על המשנה, ואז נשאלנו האם רבי כתב, היו כתוב לפניו. אמרתי לך, מי אמר שרבי בעצמו כתב? ראינו רשי. חזרנו חזרה לראות את הסוגיה בתמורה, ואז ראינו את הרמב״ם שאומר שרבי בעצם זה שכתב, כן? עכשיו, אם רבי בעצם הוא זה שכתב, אני חוזר חזרה אל שאלתך ארון. מה רבי חידש? הרי כבר כתבו לפניו. אומר הרמב״ם, נכון, כתבו לפניו, אבל כל מי שכתב לפניו, כתב לעצמו, הערות בצד, על הפנקס שלו, כמו שנראה בגמרא במקומות מסוימים. רבי בעצם היה הראשון שאמר, פוס, זה לא בהצנעה, אני מפסיק ללמד רק בעל פה, אני מוציא את הארמונים מהאש, את הכתבים מהאסתר, אני כותב, מפרסם, מעתיק, מלמד, וכל אחד כותב מהיום לעצמו. הוא באמת יצר שינוי, זה מזכיר שהשיעור הזה הוא בסוף תחנות בהתפתחותה של התורה שבעל פה, ככה קראנו לו בהתחלה, זאת חתיכת תחנה. עכשיו, אחת היא לי, אני אומר בזהירות, אם רבי עשה את זה, או אביי עשה את זה, אפילו אם זה קרה בכוונת מכוון או באבולוציה של הרעיונות שפתאום אנשים התחילו לכתוב, או אולי, כמו כשדברים קורים לפעמים, באבולוציה טכנולוגית. הרי בתחילת הדרך של בימי הראשונים, אין בתי דפוס. ואז מה קורה? יש מספר טקסטים. אנשים עתיקים, מעט מאוד אנשים ברי אוריין, מסתכלים על הטקסט המוגל, עומדים ממנו, משובש, לא משובש. פתאום מגיעים בתי הדפוס, ו... יהודי כותב ספר שקוראים לו שולחן ערוך, בתוך, כמו אש בשדה קוצים, הוא הופך להיות הספר ספר החובה בכל ספרי הבית יהודי, ששום ספרייה אינה שלמה בלעדיו. אחד הדברים שמכונן את זה, זה לא רק העוצמה הגדולה של יוסף קארו, והיא כמובן פנומנלית, פנומנלית, ולא רק התודעה שלו, שהיא פנומנלית, אלא הדפוס. בוא נשים את זה לשולחן. קראו בעבודת הדוקטורט של ראש הישיבה, בחלקים הראשונים של הרב נועם סמט, על הדפסת השולחן ערוך והשפעתה על הקצות. זה, זה, זה באמת מהפכה, זה באמת מהפכה, שהיא טכנולוגית. שלא לדבר על אינטרנט, על פרויקט השוט. זאת אומרת, יש דברים שכשהמסילות משתנות, אז הרכבות מגיעות הרבה יותר מהר והרבה יותר רחוק, והעולם משתנה. אז זאת עובדה. עכשיו, מה קורה שם אצל רבי? אני לא אומר אמירה היסטורית. אני אומר עוד פעם, אחת היא לי לצורך העניין, אם זה רבי או לא, זה נכון שאם זה רבי, אז האתוס של מישהו ש, כמו שהרמב"ם מספר אותו, שאסף את הכל, קיבל את ההחלטה, עשה את השינוי, הבין שיש כאן משבר, קצת כמו רבן יוחנן בן זכאי. אתם זוכרים שדיברנו על רבן יוחנן בן זכאי? היהדות משתנה. היהדות משתנה. העולם הזה שבו התורה הייתה בעל פה, נעלם. מבחינת רבי יוחנן זה שריפת התורה. מבחינת רבי יוחנן אחר, זה עקירת או עיקור התורה. זה אמירה מבהילה. ואמירה, ובכל זאת עושים את זה כאין אלטרנטיבה, זאת אמירה מבהילה. זה כמו להגיד, ביום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. ומה היה קודם? היה לו עולם אחר, אבל העולם השתנה. צריך להבין את זה. להגיד את זה, עוד פעם, על רבי כאמירה מודעת, או לא על רבי כאמירה לא מודעת, זה פחות משנה לצורך העניין, זה משנה, זה להגיד שהתורה השתנתה. והתורה השתנתה. מאז. בסדר? עכשיו, אנחנו כבר פרי של התורה הזאת, ולכן אנחנו לא באמת יכולים לדמיין איך נראתה, איך נראה עולם יהודי בלי תורה שבעל פה כתובה. אבל אפשר טיפה לדמיין, ומי שיעזור לנו לדמיין, זה בקצרה, בקצרה, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר, זה קצת גמרות וראשונים, אז תחזרו לעמוד הראשון וטיפה נטעה ממנו.
אבל זה גם כמו שכאילו אומרים בסוף המאה הרביעית קרסה האימפריה מישהו.
הרומי.
כמו שקרסת אימפריה לוקחת הרבה יותר זמן.
נכון.
לפעמים עשרות שנים.
אימפריות קורסות לאט.
אבל גם פה, כאילו זה אומרים, ברור שהתורה שבעל פה נכתבה לאורך זמן הרבה יותר ממושך, והידר לא יותר משנתם.
כן.
רואים, יש פה איזה שמה שרבי הוא זה שזה.
זה נכון. שאלת האתוס היא שאלה שאתה לא יכול להקל בראש. כלומר, נגיד שאלת הזוהר, למשל, האם הזוהר הגיע ברגע אחד, ביום אחד, בבית מדרש אחד, אצל אדם אחד, או שנכתב במשך מאות שנים, ועבר במסורות בעל פה, ולא נכתב. זו שאלה זה מנגינה אחרת, נכון? הנאיביות של יובל, של המורים של יובל, מאוד מאוד אוהבת אנשים דרמטיים שעושים דברים גדולים ומחליטים החלטות גדולות. להגיד שזה תהליכים וזה אבולוציה, זה הרבה יותר...
עולה.
כן. כל הגיבורים הם גיבורים.
למרות ש... טוב, א' יש בזה השראה מסוימת נראה לי מהנצרות, נגיד מהפרוטסטנטיזם, שהוא כן קרה ביום אחד, אדם אחד, רגע אחד, טקסט אחד שיצר שינוי.
כן, אתה יכול לראות את זה גם להבדיל אצלנו, לא צריך ללכת עד לפרוטסטנטים, יש טקסטים שיצרו שינוי, אבל... אוקיי.
אבל...
מיית הכותב, סנאי. טוב. אומרת הגמרא, אני חוזר אל האות א', דרש רבי יהודה בר נחמן תוגן הראשון, זה כבר קראנו. כי על פי הדברים האלה, קראתי ברית, איתך ברית ואת ישראל. אמר רבי יבין, אילולא כתבתי לך רובי תורותי, לא כמו זר נחשבו, מה בינן לאומות? אלו מוצאים ספריהן, ואלו מוצאים ספריהן, אלו מוצאים דפטריהן, ואלו מוצאים דפטריהן. כלומר, אם הייתי כותב לך את כל התורה, אז לא היה לנו שום יתרון על הגויים, כל אחד מביא את הספרים שלו, מה היתרון שלנו? אנחנו יודעים את התורה שבעל פה, זה שהם לא יודעים. רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן, נאמרו דברים בפה ונאמרו דברים בכתב, ואין לנו יודעים איזה מהם חביב, אלא מן מה דכתיב, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, אדם אמרה אותן שבפה חביבים. וכאן אנחנו עוברים מאות שנים קדימה, מהירושלמי אל שמות רבה, כתוב לך את הדברים האלה, הדאו דכתיב, וכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב, ובשעה שנגלה הקודש ברוך הוא בסיני, ליתן תורה לישראל, אמרה למשה על הסדר, מקרא ומשנה, תלמוד והגדה, כן, זה כבר ראינו אותה בהקשרים אחרים, את המקורות שהכל נאמר למשה בסיני, שנאמר וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, אפילו מה שהתלמיד שואל, לרב, אמר הקודש ברוך הוא למשה, באותה שעה. לאחר שלמדה מפי הקודש ברוך הוא, אמר לו, למדה לישראל. אמר לו, לפניו, ריבונו של עולם, מכתוב אותה להם. אני יכול לכתוב? או צריך לכתוב? אמר לו, איני מבקש לתנה להם בכתב. מפני שגלוי לפניי, בריאות, שעובדי כוכבים עתידים לשלוט בהם וליטול אותם מהם ויהיו בזויים בעובדי כוכבים. אלא המקרא אני נותן להם במכתב, המשנה והתלמוד והגדה אני נותן להם על פה, שאם יבואו עובדי כוכבים וישתעבדו בהם יהיו מובדלים. אמר לנביא, אם אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו. תורותיי אני חושב. ומה אני עושה להן? נותן את המקרא בכתב, והמשנה והתלמוד והגדה בעל פה. כתב זה המקרא, על פי הדברים זה המשנה והתלמוד שהם מבדילים בין ישראל לבין אומות העולם. אז זה מה שכתוב כאן. תנחומה, אמר רבי יהודה, רק שנייה, אמר באותו פרינציפ, אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה משנה בכתב, ולפי שתבע הקדוש ברוך הוא שמות המתאים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים, אנו ישראל, ועד עכשיו המוזנאי מאויין, כלומר, הם אומרים אנחנו ישראל, אנחנו אומרים אנחנו ישראל, הם אומרים יש לנו ברית חדשה, אנחנו אומרים יש לנו ברית ישנה, כל אחד מצטט טקסטים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לעקום, אתם אומרים שאתם בניי? איני יודע אלא מי שמסתורין שלי אצלו, הם בניי, ואיזו איזו המשנה שניתנה על פה, והכל ממך לדרוש. אמר רבי דבר שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה מבקש? שתהיה משנה בכתב? ומה בין ישראל לעקום? וכולי וכולי וכולי, אלא כתוב לך את הדברים. אמר רבי דבר רבי שלום, כתוב לך, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, על ידי מה אני קוראת עם חברית, על ידי כתוב לך ועל ידי על פה, אם קיימת שבכתב בכתב ושבעל פה על פה, כאילו עמך קראתי ברית, ואם שינית, לא קראתי עמך ברית. שימו לב, לכתוב את על פה, זה להפר את הברית. עם הקדוש ברוך הוא, הברית נשענת על הדברים שבעל פה. כן, יובה.
השאלה שרציתי לשאול, מדרשים שנחתמו מאוחר יחסית במאות המאוחרות יותר, זה על בסיס מסורות שהמשיכו להתגלגל בעל פה? כלומר, אנחנו מוצאים, נגיד במדרש תנחומה, או מדרש הגדול, אנחנו מוצאים מסורות שהתגלגלו אל תוך ימי הביניים מתקופת התנאים, או תחילת תקופת האמוראים?
יש. בוודאי, כלומר כשאתה רואה תנחומה הרבה פעמים שמצוטטים בתוכו תנאים, אתה יכול ליצור מקבילות לדברי התנאים הללו בגמרות, בספרי, בירושלמי, במדרשים מוקדמים יותר, ויש תמיד וריאציות שהן אין להם מקום.
ואז אנחנו מאמינים שזה מסורות בעל פה שהם המשיכו להתגלגל בארץ, כלומר?
אנחנו מניחים שיכול מאוד להיות שכן, ואנחנו לפעמים חשדנים כי יכול מאוד להיות שכן.
שמה, שהמציאו את זה?
לא המציאו, אבל דרשו.
חידשו את זה?
חידשו.
שזה חסר מקום.
שזה המקום. בדרך כלל הניסוח האהוב עליי שזאת עריכה מימי הגאונים, או עריכה מימי הראשונים.
עריכה של מה אבל?
של הטקסט המקורי שעמד בפנים, כולל עריכה... תראה, כשאתה קורא, זה שיעור אחר, אבל כשאתה נגיד קורא עכשיו פרשות במדבר, בתחילת במדבר, תפתח במדבר רבה בהתחלה, וקורא את הפרשות הראשונות, אתה קורא ואתה לא... אתה עומד נפעם מול גודש הטקסט וחוסר החזליות שלו. מילים על מילים, ומשפטים על משפטים, וביאורים על ביאורים, והסברים על הסברים, שכשאתה קורא כל טקסט חז"לי אחר, אפילו ויקרא רבה, או טקסט המוראי, ארץ ישראלי, הוא לא נכתב ככה. אתה מזהה כאילו את העודפות הלא...
מה? שזה ארוך מאוד?
כן, ארוך, וחוזר על עצמו, וטרחני, ומסביר את עצמו יותר מדי, ולא קצר וקולע, ולא חד. יש משהו בספרות החז"לית שהוא...
פסיקה.
כן.
מדבר רבה.
מדבר רבה בהתחלתו. החלק השני שלו פחות טוב.
ואז אתה אומר ש...
זה מאוחר.
בהקשר של המשנה ושל כתיבתה, היו עוד מסורות חזליות שהסתובבו איפשהו מבלי להיכתב? כלומר, האם המשיכו לשנן בעל פה קטעים, דברים?
תראה, אני חושב שבאופן טבעי, כשיש קשירות מסוימת שמתפתחת, אז אחרת מתנוונת. כן, להבדיל אלף עשי הבדלות, אבל פעם היו עושים נועל קרב על מפה עם טוש ומפות ואורטופוטו, והיו עושים טלקים וכו'. היום בעידן המסועה, אז אמורים להחזיק אחד כזה גם כן במפגד שעושה מפות, ואף אחד כבר, זה הולך לאיבוד, בקשירות שמתנוונת. בסדר? מאז שהמציאו את הרובה, אנשים פחות דוקרים טוב בסכין. אין מה לעשות, זה טבעו של עולם. ברגע שהעולם נכנס לעולם כתוב, העולם האוראלי מתנוון. הקשירות הזאת היא פחות רלוונטית. פחות נצרכים אנשים כאלו, אז הם הולכים לעבוד במקצועות אחרים, הם פחות נמצאים בבית המדרש. זה...
אנשים פחות נצרכים לזכור היום, כי שם המון...
ודאי, ודאי. היום התלמיד המוכשר הוא לא תלמיד שיודע בעל פה, אלא תלמיד שיודע לחפש מהר בגוגל, זה הרי פשוט. זה לא צריך פה להיות תואר שני בחינוך, זה נראה לי פשוט.
זאת שאני כן חפשים את הבחור שיודע, את הבחור שלו.
כן ולא, אתה תראה היום שכשהיום בשביל להתקבל לעבודה בתחומים מסוימים, אתה לא צריך תואר. זאת לא השאלה. אתה צריך להיות עם הבנה בתחום, עם פלפל, עם קריזמה, עם יכולת ניתוח, עם יכולת למידה מהירה. היום ניסיתי להציע את אחד מבוגרינו, יש לי חבר שהוא קצין מודיעין חשוב, כמובן של אוגדת עזה. אמרתי לו, יש לי מישהו מהתלמידים פה שרוצה לעשות מילואים בתור איש מודיעין, הוא גייס לך, אז שואל אותי מה הרקע שלו, אמרתי לו, אין לו רקע בתחום שלך, אבל הוא לומד מהר. זה מה שצריך. זה, הוא ייקח אותו, צורי אותו. אז הוא לא למד את התחום הזה, אלא, בסדר? להבדיל מעולם, העולם הפרופסיונלי של הדורות הקודמים, שבהם היית צריך לעשות תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, ולהתמקצע, ורק אז היית מתחיל להגיד משהו בתחום מסוים. היום זה לא רלוונטי. זה קשור לעוד דברים, אבל... טוב. למה לא לכתוב את התורה שבעל פה? אז ראינו קודם כל שזה חלק מהברית, וזה חלק מהסוד, וזה חלק מהאינטימיות שבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שרק אנחנו יודעים, כן? דברים שבעל פה רק אני יודע, אף אחד אחר לא יודע, נכון? דברים שכתובים, כל אחד יכול לעשות בהם כפי שלו, דברים שבעל פה הם...
שהסוד יישמר.
הסוד יישמר. כיוון אחר אומר רבי מדבר רבא, ויותר מהם הבני זר, עשות ספרים הרבה אין קץ ולעג הרבה הגיעות בשר, ויותר מהם הבני זר, יותר מדברי תורה, וזהיר בדברי סופרים. דבר אחר, ויותר מהם הבני זר, אמר רבי אבא סדדוניה, אם יאמר לך אדם, למה לא ניתנו בכתב דברי סופרים כשם שניתנו דברי תורה, אמור לו לפי שאי אפשר לכתוב כל דבריהם. הדאו דכתיב, יותר מהם הבני זר, מהו מהמה? מה נכנס בך אם באת לכתוב דברי סופרים? למה? שאילו באת לכתוב דבריהם, אין קץ וסוף לדברים לעשות ספרים. כלומר, התורה שבעל פה היא כל כך רחבה, היא כל כך עשירה, שאי אפשר לכתוב את הכל. זו תשובה אחרת. לא בגלל שזה סודי, אלא בגלל שזה...
אינסופי.
אינסופי, זה בלתי אפשר. אגב, ספר חסידים כותב שזה חס המקום על ממונם של ישראל. זה אחד הדברים המדהימים שלמדתי בחיי. למה? שאם אדם יצטרך להתחיל לכתוב את הפירושים, הוא שואל, למה לא נכתב בתוך התורה שבכתב את הפירושים? תחשבו איזה פשוט זה היה. היית קורא... והיא השקית אסתה אשתו ומעלה בו מעל, שני עדים, עד אחד, מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע, קינא בסתירה, בוא נכתוב את הכל בפנים, בתוך הטקסט. מה היה קורה, אומר ספר חסידים? תחשבו כמה קלף, כמה דיו, כמה היה עולה ספר תורה, ככה הוא כותב, חס המקום על ממונם של ישראל, והשאיר את התורה שבכתב בלי הפירושים. בסדר? זה פירוש יפה.
באמת, באמת הרבה פחות.
כן, כל זה להיכנס לתוך ספר, תחשוב מי היה צריך להגביה, איך היה קשה להגביה. אומר רבי יוסף אלבו, אני מתקדם מאות שנים, לא הרבה, מאות שנים קדימה מבמדבר רבא, אל ספר העיקרים, שאי אפשר שתהיה תורת השם יתברך שלמה, באופן שתספיק בכל הזמנים. מדהים. לפי שהפרטים המתחדשים תמיד בענייני האנשים במשפטים, והדברים הנפעלים הם רבים מאוד משיכללם ספר. על כן ניתנו למשה בסיני על פה, דרכים כוללים נרמזו בתורה בקצרה, כדי שעל ידם יוציאו החכמים שבכל דור ודור, הפרטים המתחדשים.
כמו הדרש של הבעל שם טוב על תורת
תורת השם תמימה. כן, כאן זה יותר מזה, כאן זה אומר בעצם לתורה יש איזשהו סוג של מוגבלות, היא לא יכולה לטפל בכל המקרים, כי הסיטואציות משתנות והאנשים משתנים והעולם מורכב, ולכן... זה של הרשב"ם, ולכן אין משמעות, שם זה בענייני פירוש, פה זה בענייני פסיקה, אין משמעות לכתיבה של התורה שבעל פה, כי אתה לא יכול לכתוב הכל. למה?
כי זה אינסופי.
כי זה עוד לא קרה. כן, לא כי זה אינסופי במובן שזה הרבה, אלא זה דבר שמתחדש, ולכן אין משמעות לכתיבה שלו בדורות קודמים. עוד מאות שנים קדימה, ומעטה מי שאינו רוצה להקם המת יגיע להחלטה שמה שנמסר פירוש התורה על פה ונאסר לכותבה הוא כדי שלא לעשותה קיום לדור דורות ושלא לקשור ידי חכמי דור ודור לפרש הכתובים כפי הבנתם כי רק על אופן זה נכון נצחיית התורה כי שינוי הדורות ודעותיהם, מצבם ומעמדם הגשמי והמוסרי דורשות שינוי דיניהם, תקנות ותיקונים וכאן ממש ממש כתוב שהתורה שבעל פה היא דינמית, היא משתנה, היא מתפתחת, היא רלוונטית לכל דור ודור, לכל סיטואציה וסיטואציה, לכל התפתחות מוסרית, וממילא גדולתה של התורה שהיא בעל פה. ומה נגיד אנחנו היום? הרי זה מאוד יפה לכתוב את זה אם התורה הייתה בעל פה, אבל היא לא בעל פה.
השם מה שבעל פה.
מה זה?
השם מה שבעל פה.
כמו שהוא?
ודקים בטקסט, אתה אומר, אני לא הבנתי. לא רק כתות עוד ועוד שוטים ודור, אני יודע כזה.
זאת אומרת, גם היום, על אף שאנחנו רבועים בטקסטים שקובלים את ידינו וקושרים את ידינו לפרש הכתובים כפי הבנתנו, עדיין יש מקום ליצירה ושינוי. צריך לומר ביושר שככל שהזמן עובר, המקום הזה הולך ומצטמצם. הרווחים הולכים ומתמלאים. הקושי שלך בלייצר איזשהו סוג של חידוש הלכתי נהיה יותר ויותר גדול, כי עומס הטקסטים מכביד עליך. והמרווח הזה שבתוכה אתה צריך להיכנס כדי לסלול לך דרך, שהוא תמיד קיים, זה נכון, אבל הוא הולך ונהיה צר.
אמנם, כל זה ועוד בשיעור מחר.
דיברנו ברמימציה על המרחב, מרחב חיים, משהו כזה, וכאילו, ארנון מרציג על המהפך שהיה ביחד לפסיקת הלכה אצל השולחן ערוך, שלא היה קביל על זה, שכותבים ספר.
נכון. לא, היו הרבה ספרי הלכה שנכתבו לפני כן, אבל אף אחד לא ניסה להיות הפוסק האחרון, כאילו לסגור את הדיון. נכון.
אני חושב גם, כאילו, שאנחנו לא עושים עכשיו, אני חושב שכאילו, אני ממשיך את הקו שאמרתי לי מקודם, אז רבי יהודה הנשיא מבין אולי שבאמת עד עכשיו, כמו שנמצא פה הדברים, שהיכולת לתפוס את התורה בשביל בכתב קדושה, זה הייחודיות שהיא בכתב. כאילו, כי אי אפשר לתפוס מה זה קדושה, צריך איזשהו אינסטרומנט, אלא להגיד, זה קדוש. נאי, זה כתוב ולכן זה קדוש. ויש איזשהו מעבר, כנראה גם בעקבות חורבן הבית, שפתאום אין יותר בית, הקדושה כבר לא נתפסת בתוך בית. דווקא זה יכול
לאפשר לו כן לכתוב.
אפשר מחשבה חדשה שאולי הקדושה לא נמצאת בתוך משהו שנמצא.
ואז גם אפשר לכתוב. כן. אפשר להסביר.
אז אני רוצה שאנחנו עדיין נשארים עליה, כי מה נעשה? אנחנו נמשיך לקרוא את התורה שבעל פה, כאילו, כי אנחנו... אני לא יודע, כאילו, מה המשמעות של תורה שבכלל לתורה שבעל פה? כאילו, רק זה שאני קורא לזה ככה. שיש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה.
כן. המשמעות, אבל... כן, כן. אני גם חושב שהאלמנט של הקלף, כאילו, הוא מאוד חזק פה. שהתורה שבכתב נשארה כאובייקט. היא הולכת, כאילו... היא נגנזת מצד עצמה, כאילו. לא בגלל שם השם שנמצא בה. טוב, אני רוצה לעבור להבדיל אלפי הבדלות וכולי וכולי אל רולן בארט. רולן בארט, מה? אתם מראים? אז נעשה את זה מהר. רולן בארט הוא איש יקר וחביב מהפוסט-מודרניסטים הצרפתים, מבקר ספרות בעצם, או לא יודע איך לקרוא לו. ויש פה ספר שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא הנעת הטקסט ווריאציות על הכתב, שני חלקים בספר. אחד מהם עוסק בקריאה ואחד בכתיבה, נגיד את זה ככה. וכאן, בדברים שלו, הוא מדבר על הכתב. והבאתי פה כמה ציטוטים שלו בנושא של הכתיבה, ונקרא אותם ביחד. תקשורת. מבחינה זאת, תולדות הכתב הסיני מהוות מופת. כתב זה היה תחילה אסתטי או פולחני, ורק אחר כך פונקציונלי, אמצעי תקשורת ותיעוד. כן, בדרך כלל אנחנו חושבים שככה כותב בארט, שקודם כל אנשים דיברו. ואז שהם רצו לדבר אחד עם השני, ואז להעביר את המסר למישהו אחר רחוק יותר, אז מה הם עשו? הם המציאו את הכתב, והכתב היה איזושהי יכולת, ככה תעביר את זה, נכון? למקום הרבה יותר רחוק. או, יהיה לך קשה לזכור את כל מה שאמרתי, תוציא דף תכתוב, שני לחם, ארבע חלב, שתי גבינה, נכון? אתה כותב כדי שאתה מסוגל לעשות עם זה משהו. אומר בארט, זה לא חייב להיות ככה. יכול להיות שהכתב היה שם קודם. כתב הסיני. הוא כתב אסתטי, הוא כתב פולחני, הוא אמצעי פנייה לאלים. רק אחר כך הוא נהיה פונקציונלי. הפונקציה התקשורתית שבלשננו הופכים אותה לרעיון הדוש, הינה מאוחרת, נגזרת, משנית. משום כך לא ייתכן שהכתב הסיני היה מראשיתו העתק של הדיבור. והטרנסקריפציוניסטים שבינינו, אלה המצדדים בתפיסת הכתב כתיעתוק פשוט של השפה, מעלים כאן חרס בידם. לא! אין זה מובן מאליו שהכתב משמש לתקשורת. אנו חוטאים בחטא האתנוצנטריות כשאנו מייחסים לכתב תפקידים מעשיים תיאורים של חשבונאות, של תקשורת, של תיעוד, כשאנו מצנזרים את הסמליות המניעה את הסימן הכתוב. ובכן, בסין הכתב היה בתחילה דתי, פולחני. חלק מלשון ההידברות האלוהית הזאת מצויה בצורה אחרת בהתנסותו של איגנסיו דה לויולה. לאחר מכן, כך נדמה, השתלטה על הכתב המסוים הזה המדינה, שהתמרכזה תחת השלטון הקיסרי, והיא שעשתה אותו להמוני, חילוני, משועבד תפקידים מנהלים וחשבונאים. כתב ראות, כתב חותמת רשמי, כתב מונומנטלי. לבסוף התגבש הכתב מחדש, כששיקמה המדינה את מוסר האצולה וכו' וכו' וכו'. כלומר, בעצם מה שטוען בארט זה, שיכול להיות שהכתב היה שם לפני הדיבור. והוא לא היה, כן, לא שאנשים כתבו לפני שהם דיברו, אבל הוא לא שימש רק כאמצעי לדבר לאורך זמן, או לשמור ידע, או להעביר מסר, אלא היה לו תפקיד אחר, של פולחן. בטח ובטח אם אתה כותב, נכון, ואתה בעצם מה אתה עושה? אתה עושה פעולה עם היד שמשאירה את רשומה על דף, אפרופו מה שאמרת, פעולה של קדושה, במובן מסוים. הדבר הזה הוא, איך הוא אומר, הסובייקט מציב את עצמו. כן, תראו בטקסט הבא.
כמו בדאטה... בדת ההודית, סנסקריט, הוא לא נתפס רק ככתיבה של טקסט שצריך לתאר משהו שהוא לא במילים, אז בכתיבה. אלא הכתב והשפה נתפסים כישות אלוהית, אחדותית עם עצמה. רק כדי כך שהם לא אומרים את המילים בצורה מדויקת, כי להגיד אותם בצורה מדויקת זה מאוד מזכיר את שם השם, כתיבה שם השם.
בסופו דרך לא איזה מזרח, הייתה לי פעם שחקים גם החבר'ה מהמזרח וביקש להם שכתבו את השם שלי בכתב כאילו סיני, והם פשוט כאילו כתבו כל מיני צורות שהם לא, זה לא אומר את השם שלי, פשוט זה הכי נשמע כמו אילון. בסוף כאילו אמרתי למישהו אחר לקרוא משהו שהוא כתב, הוא קרא אילנן, משהו כזה, כי אין אפשרות באמת לכתוב, אין להם אותיות, אין צורות שמזכירות את השם, את הדיבור שמשתמשים בו.
יפה. בואו נקרא עוד פסקה, הפסקה כתיבה בעמודה השמאלית למטה, אחר כך תקראו את הפסקאות שדילגנו. המילה כתיבה אינה דו משמעית, לעתים לשם הפשטות היא מורה לפעולה החומרית, על התנועה הפיזית, הגופנית של ההתוויה, שהכתב בהתאם לאטימולוגיה נועל התוצר הממשי שלה. אדם שכתיבתו נעה, כן, זאת הכתיבה שלי, תראה לי את הכתיבה שלך. לעתים מצד שני, מעבר לנייר, היא מורה על מכלול סבוך של ערכים אסתטיים, לשוניים, חברתיים, מטאפיזיים. ואז מדובר בית ובעונה אחת במדיום של תקשורת ושל שימור המונגד לדיבור, בצורת ביטוי אצילית, בחובה משפטית חשבונאית או דתית, פרקטיקה יוצרת משמעות של היגוד, שבה הסובייקט מציב את עצמו באופן מוגדר. לשם הפשטות, נאמר שבכתיבה כרוכות שלוש קביעות סמנטיות עיקריות. זו פעולה ידנית, המנוגדת להפעלת הכל. תן לי את זה כתוב בבקשה. בסדר? זה משלב משפטי של רישומים בלתי מחיקים שתפקידם לגבור על הזמן, על השכחה, על הטעות, על השקר. נכון? תכתוב שזה ישכח, שזה לא ישכח, תכתוב שזה יהיה מדויק, תכתוב שזה יהיה לנצח, תכתוב שזה יהיה אמיתי. זו פרקטיקה, שלוש, זו פרקטיקה אינסופית, שהסובייקט כולו מעורב בה, ולכן היא מונגלת מיני וביי לתיעתוק פשוט של מסרים. כך עומד לפעמים הביטוי כתיבה בהנגדה לביטוי דיבור, לפעמים בהנגדה לביטוי העלאה על הכתב, ועוד, משימוש לשימוש ומתפיסה פילוסופית אחת השנייה, הכתיבה היא מחווה, חוק והתענגות. אני קורא את זה קצת נעים מדי בשביל שתיהנו מזה.
בשביל מה אתה מביא לנו את זה?
א', אני אוהב את זה.
מה הקשר לכתיבת המשנה?
תגיד אתה.
כתיבת המשנה היא לא רק פעולה של פעולה פונקציונלית, אלא פעולה אקט דתי, או אקט שעומד כשלעצמו.
או אקט שמייצר שינוי בעולם הדתי עצמו, והופך את הכתיבה של התורה שבעל פה למשהו בעל ערך. אני חושב כאילו שמה שברט עושה, הוא עוזר להבין שהשינוי בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה לתורה שבכתב, זה לא איזשהו שינוי כזה של... טוב, עד עכשיו אמרנו את זה בעל פה, שיננו את זה בעל פה, ידענו את זה בעל פה, עכשיו אנחנו כותבים. זה הופך אותנו לאנשים אחרים, זה הופך את העולם הדתי שלנו לעולם אחר, זה נותן לכתיבה איזשהו ממד אחר מאשר הממד של... זה רק עוזר לנו לזכור, ותו לא. כן? ובאמת, אני יכול להגיד, וזה אני אסיים, סיפור שאני אוהב לספר בהקשר הזה, שפעם באתי הביתה ורז היה אז די צעיר, והיה פרקי בובות, לא יודע אם אתם מכירים, זה פרקי אבות מסופרים על ידי הרב בן הילאו עם שתי בובות כאלו. קיצור, הגיע אליו איזה חבר והוא די זרק אותו מהבית, לא היה לו כוח אליו, ואז אפרה אמרה לו, אבל רז, אתה לא זוכר שלמדנו בפרקי בובות, שהווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, אתה לא זוכר? אז הוא אמר לה, אמא, בפרצוף רציני, את לא יודעת שלא כל מה שמראים במחשב זה נכון? ובאותו יום, באותו יום הוא התיישב להתחיל ללמוד פרקי אבות, מתוך משנה כזאת חומה שכתוב עליה פרקי אבות בעל פה, שנה, משנה אס, כאילו, פתאום הבנתי שכשאתה מלמד את הילד פרקי אבות מתוך מחשב, אז זה הופך להיות יוטיוב, אפילו שזה הרב בן הילאו ושמאי הזקן לעבדי וכו'. כאילו, המדיום הוא מאוד 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 עמוק, הוא לא איזשהו סוג של דרך להעביר מסר, וממילא הכתיבה יוצרת שינוי, וכדאי לכם לקרוא את ברט בעיון ובהרחבה, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. היו שלום.
אבל מה איתך כקורא הטקסט ולא ככותב?
שמה?
הוא מדבר פה על הכתיבה.
כן, הוא מדבר פה על חוויית הכתיבה, זה נכון.
יש
ספר אחר שלו. לא, הדיבור על הכתיבה כבר מפתיע את שאלת המחבר. המחבר כבר לא רלוונטי, אלא הטקסט הכתוב הופך להיות כבר הדבר. חי הנושא את עצמו, ואז כשאתה נפגש עם הטקסט, אתה בעצם עומד מולו, מול הטקסט. טוב, עד כאן, לגבי המשנה, חזקו.